חילק את כל ההיקף לקטעים קטעים, ובכל קטע הדברים התקדמו. ראינו בפרק ד' כיצד בשלב הראשון הם הבינו שהם הולכים לאבד את המערכה, כי נחמיה לא נבהל מהם ופועל נמרצות כדי להשלים את החומה. נחמיה ארגן משמר אזרחי והכוחות יבטחו את בניית החומה במלוא היקפה. ההתארגנות הזאת הרתיעה את המתכננים לפעול צבאית נגד הצלחת הבנייה, והדבר הזה אומנם הטיל עומס כבד על הבונים, שהם היו צריכים לבד עבודה פיזית קשה לעסוק במקביל בשמירות, בסדרה של שמירות, שמירות שבהם הם היו צריכים לעבוד בלילה, ביום ובלילה לשמור, וגם במהלך היום היו צריכים לנקוט בפעולות שיהיו בכוננות מבצעית, כדי שאם תתפתח איזושהי מתקפה הם יהיו מסוגלים להשיב מיידית. אם זה היה הנושא של השופר שאמור היה לתת מעין סירנה ולסמן באמצעותה נקודות חיכוך, אם זה היה באמצעות העובדה שהם הלכו כל הזמן חגורים בחרבות בצד הצד של העבודה, כי יודעים, כל מי שיצא לו פעם לעבוד עם כלי נשק עליו, גם אם הוא תלוי עליו, זה בהחלט מסרבל, זה יוצר קושי, זה לא נוח, אבל אין מה לעשות, נוח זה סיפור אחד וצורך זה סיפור שני. והעובדה היא שהדבר הזה עשה את שלו. אחד הדברים החשובים שכתוב מספר לנו פה, ועוד נחזור לנושא הזה שוב ושוב, זה הדוגמה האישית שנחמיה ואנשיו נותנים לכל האנשים העסוקים במבצע. זאת מפקדה שנמצאת בשטח יומם ולילה, הם מלווים את הבונים, הם שותפים בבנייה, הם שותפים בשמירות, הם שותפים בעירות כל הזמן. אין ספק שהנוכחות המתמדת הזאת של נחמיה היה בה גם מקור השראה, מקור חיזוק בתקופה לא פשוטה והלא קלה, ומעבר לכך היה פה גם פן שיש בו חשיבות גדולה של נוכחות בשטח. אין ספק נוצרות בעיות בשטח, יש קשיים, והמציאות הזאת יכולה להיפטר אם המפקד ימצא במקום, הוא יכול לתת מענה. אם מפקד יושב באיזה מפקדה אורפית, אז היום יש אמצעי קשר שיכולים להעביר את האינפורמציה בזריזות, הלוך ושוב, אבל בתקופה היא, עד שנחמיה היה מוזעק ממקום המצוא, ועד שהרואה, הנוכחות המתמידת בשטח נתנה גם עוז ותעצומות מורלית, וגם הייתה מענה מתמיד לבעיות, ואין לי ספק שהיו בעיות והיו קשיים, והנוכחות הזאת זרזה מאוד את העניין. באמצע בניין החומה פרצה בעיה כלכלית חברתית מאוד חריפה, והיא מתועדת בפרק ה', ונראה בהמשך השיעור, נחזור אחרי שלימד את פרק ו' שעוסק בהשלמת החומה, לכן אני עובר לפרק ו' שיוצר את הרצף של הבנייה והערכות הצבאית והאחרת להדוף את המתקפות מסוגים שונים שניסו לעשות אויבי ישראל כנגד התקדמות בניית החומה. כשנסיים את פרק ו' אז אנחנו נחזור לפרק ה' כדי לעסוק באמצעותו בשבר הכלכלי חברתי שעולה וצף, מסיבות שנדבר עוד מעט למה דווקא בעיצומה של הבנייה. אז הפרק הזה, פרק ה', בעיצומה של הבנייה, ולכן הוא הופיע פה, אבל אני קופץ אליו כדי לשמור על הרצף הענייני של בניית החומה וההתנכלות לה. אז אנחנו עוברים לרגע לפרק ו', המשך בניין החומה, ובהמשך נחזור לפרק ה', להתעסקות עם בעיות שצצו בתחום אחר, אבל כתוצאה ובהמשך לבניית החומה. פרק ו' פסוק א', ויהי כאשר נשמע לסנבלת וטוביה ולגשם הערבי וליתר אויבינו, אלה הם מיודענו משכבר הפרקים, אנחנו מכירים אותם שהם חבר'ה שאוהבים אותנו מאוד, כי בניתי את החומה ולא נותר בפרץ, גם עד העת ההיא דלתות לא העמדתי בשערים. ובכן, האויבים הללו שומעים שבניין החומה עולה יפה. נכון שעדיין לא עטמו את המערכת, שהרי אין עוד דלתות בשערים, ואני מזכיר לכם, שער זהו חלל ברצף של החומה, ואילו דלת סוגרת על השער, ולכן החומה היא פרוצה בשערים עדיין. והם מבינים, הם אומרים שזאת הדקה 90 לנסות לחבל במבצע שעומד להסתיים. וישלח סנבלת וגשם אליי לאמור, תהיינו כשהם לא הצליחו בלחצים ובאיומים במכתבי סתנה, אז הם מנסים עכשיו בדיפלומטיה מתוחכמת להפיל את נחמיה בפח. הם שולחים אליו בקשה בפסוק ב', לך ונבעדה יחדיו בכפירים בביקת עונה. דיינו, הם שולחים לו מה שקוראים הזמנה לוועידת שלום אזורית, מזמינים אותו. כאשר הם מזמינים אותו לשם, והם מה חושבים לעשות לי רעה. לכן נחמיה מזהה שזאת לא בקשה תמימה כפי שהיא מוצגת כלפי חוץ, זה פשוט אמבוש אלגנטי. וישלחה עליהם מלאכים לאמור, מלאכה גדולה אני עושה ולא אוכל לרדת, למה תשבת המלאכה כאשר הרפאה וירדתי עליכם? לכן הוא עונה להם כדרכו, בנמרצות ובחוכמה ומתוך הפגנת ביטחון עצמי גדול. הוא אומר לי, תראו, אין לי זמן שלכם עכשיו, אני מאוד עסוק, יש דברים חשובים, ולמה אני אפסיק עכשיו את העשייה ואבוא להתקשקש איתכם? בערך זה מה שהוא אומר להם, אני לא יכול. וישלחו אליי כדבר הזה 4 פעמים, ואושיב אותם כדבר הזה. הם עוד לא מתעייפים, מזמינים אותו עוד פעם, הוא עוד פעם עונה להם וכן הלאה. באמת פינפונג מאוד נחרט משני הצדדים. וכל זה נעשה תוך כדי זה כך שהעסק מתקדם הלאה. וישלח אליי סנבלת כדבר הזה 5 את נערו, ואיגרת פתוחה בידו. ובכן, הוא שולח אליו את נערו, והפעם, תהיינו השליח שהוא בא מטעמו, והפעם האיגרת לא חתומה כפי שהייתה בפעמים הקודמות, אלא היא פתוחה. היום קוראים לזה העתק לעיתונות, כי אם האיגרת פתוחה, סימן שמישהו קרא את האיגרת הזאת ויודע את תוכנה, שהאיגרת חתומה, והיא נשלחת אליי חתומה על ידי כותב האיגרת, ואף אחד לא פתח אותה עד שאני פותח אותה. משמע שמאז שהכותב כתב את הדברים ועד שהגיע אליי, היא הייתה סגורה, ואיש לא קרא את תוכנה מאז שהדברים ישלחו. כשהאיגרת פתוחה, זאת אומרת שהדברים דלפו, מישהו עוד קרא את האיגרת. עכשיו, האיגרת הפתוחה הזאת הייתה פתיחה מכוונת, דהיינו כמו שהיום מישהו רוצה לכתוב, לעלות נושא על סדר היום. עכשיו, אם הוא יכתוב לראש הממשלה, יכול להיות שאף אחד לא יראה את זה, זה יגיע למשרד ראש הממשלה, הרי ראש הממשלה לא פותח את הדואר, איזה מזכיר, מזכירה, מקבלים את הדואר וממיינים, כי אם הוא יקרא את כל הדואר שזה, אז הוא יכול להפסיק לעשות דברים אחרים, הוא רק לקרוא את הדואר. אז יש מישהו שממיין את הדואר. עכשיו, אם אני רוצה להיות בטוח שהדברים גם יקבלו תגובה, אז אם תסמוך על טוב ליבם של העוזרים, לא בטוח תמיד שהאיגרת יוציא לך תגיע. מי שמאוד רוצה, אז הוא כותב עם העתק לעיתונות. ואז עוד לפני שראש הממשלה הספיק לקרוא את האיגרת ואפילו העוזרים שלו, כבר הוא שומע בחדשות שנכתבה אליו איגרת שכתוב עליה כך וכך וכו' וכו'. אם זה נושא רגיש שעומד על סדר היום, ובדרך כלל מי שכותב את האיגרת מנסח את זה עם זיקה, שאיך אומרים שהוא יהיה חייב להגיב, אז זה טכניקה של לחץ דעת הקהל, לחץ ציבורי על הצורך להגיב. גם פה הוא, עכשיו, מה היה כתוב באיגרת שאמור היה להפחיד את נחמיה, שאולי בגלל זה הוא ילחץ והוא ינסה או יאלץ לבוא להופיע מה שהוא דחה בפעמים הקודמות? אז הנה מה שכתוב בה, פסוק ו', כתוב בה, בגויים נשמע, היינו מסתובב את שמועה, וגשמו אומר, אתה והיהודים חושבים למרוד, על כן אתה בונה החומה, ואתה הובא להם למלך כדברים האלה. וגם נביאים העמדת לקרוא עליך וירושלים למור, מלך ביהודה. ואתה ישמע למלך כדברים האלה, ואתה לך ונבעצה יחדיו. בעברית קלה, הם מנסים לספר שמועות שמתגלגלות, בין אם הן באמת מתגלגלות או שמתחילות להתגלגל מהרגע שהאיגרת הזאת נכתבה. בין כך ובין כך הם רוצים ליצור איזה דימוי שמסתובב סיפור שכדאי לך מאוד מאוד להכחיש אותו ולפעול יחד איתנו, כי אם הסיפור הזה יהדהד ויגיע לאוזניה של החבורה השלטת בפרס בשושן הבירה, אז הדבר הזה יזיק לך, כי השמועה בעצם מציגה אותך בתור מי שמארגן מרד. כמובן שהם מנסים לפגוע בבניית החומה, והם מציגים את בניית החומה לא כמשהו שנועג להגנה סביבתית של היהודים מפני האויבים הסובבים, אלא כתשתית למרד בשלטון הפרסי המרכזי. וזה שמועות שבעצם יוצרות מצב שבו השלטון הפרסי עשוי לבוא חשבון עם נחמיה, עם היהודים. באמת כדאי לעליל עליהם עלילות כגון אלה, זה יכול לעזור לאויבים להפחיד את נחמיה. זה הרי מה שמעוניינים. אני יודע, זה מה שעושים באיגרת פתוחה, כן? הרי זה לוחמה פסיכולוגית במידה רבה. יכול להיות שהם גם העלילו, יכול להיות שרק סיפרו, זה לא מהותי. הרי לא משנה מה עשית, השאלה מה פרסמת. שהרי אמרה אומרת שאם פרסמת, עשית, גם אם לא עשית. ואם עשית ולא פרסמת, אז לא עשית. זאת אומרת, הפרסום הוא העיקר, מה עשית באמת זה לא קריטי. זה עיקרון שפוליטיקאים עובדים עליו הרבה. הרבה גלים, הרבה רעש, גם אם לא עשית. מי שעושה צדקה בסתר, או עושה חסדים בסתר, הוא כנראה לא ייבחר לשום תפקיד. ואת מי שעושה בסתר, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרו. מי שרוצה לעשות מזה גם איזה הון פוליטי, אז זאת לא הדרך לעשות דברים. זאת אומרת, פוליטיקאים יותר ממה שהם עושים מהדהד בתקשורת, כן? וזה נועד להעצים את עשייתם התקשורתית לפחות, כדי שהם יקבלו דימוי של פעלתנים גדולים, של בעלי יכולות ביצוע מצוינות וכו'. אז זה לא מהותי אם הם פרסמו או באמת גם ביצעו. כמו שפה מדובר על לחץ דעת הקהל, אז לחץ עליו, הנה כולם מסופרים וכו'. עכשיו לך תדע, הוא יכול לבחור את זה, מה, הוא יעשה סקר טלפוני של מכון כלשהו, לבדוק אם זה נכון או לא, הוא ישלח. עכשיו לך תוכיח שזה לא נכון, אתה מבין? אז הם הכניסו ככה. הוא תגובתו של נחמיה, פסוק ח', והשלחה אליו למור, לא נהיה כדברים האלה אשר אתה אומר, כי מליבך אתה וודעם. ובכן, אני לא מתרגש ממה שאתה מספר, הדברים האלה הם חסרי בסיס, וכיוון שהם חסרי בסיס אני לא מפחד מאף אחד, אין לי מה להסיר. מספרים, מספרים, ביג דיל, אני לא מתרגש מזה. שיספרו, אני לא, אין לי כוונות כאלה. האמת תורד דרכה, לא נבעל מהסיפורים, ואני לא רץ עכשיו ללכת להכחיש או לעשות פעולה כזו או אחרת. לא מדאיג אותי בעברית קלה. זאת תגובתו, כנגד הניסיון הזה. אבל תראו שהם לא מרפים. הנה הוא מספר עוד סיפור, פסוק ט', כי כולם מיירעים אותנו למור, והמגמה היא מה? ירפו ידיהם מן המלאכה ולא תעשה. זאת אומרת, זה היעד של כל הלוחמה הפסיכולוגית שמתנהלת מולה. והוא פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה קצרה, ואתה חזק את ידיי. דיינו, הוא מבקש מן הקדוש ברוך הוא שייתן לו כוח, כי בכל אופן זאת מתקפה לא פשוטה. גם להמשיך עליו הפעילות הנמרצת שהיא עצמה דורשת כוחות רבים, וגם כל הזמן להדוף כל מיני לחצים פוליטיים של אויבים, זאת לא משימה קלה. והנה הוא מספר עוד טכניקה, ואני באתי בית שמעיה בן דליה בן מתאבאל, והוא עצור, זה מישהו שמתחבא באיזה מקום, ויאמר נבעד אל בית האלוהים אל תוך ההיכל, ונסגרה דלתות ההיכל, כי באים להורגך ולילה באים להורגך. ובכן, מישהו בא לספר לו שיש לו דיווח, תכף תראו מה מקורו, שעומדים לרצוח אותו ואנחנו צריכים להתחבא. ואומרה, הוא אומר לעצמו, האיש כמוני יברח? זאת הייתה מגמת המידע הזה. ומי כמוני אשר יבוא אל ההיכל וחי? אני לא כהן, מה פתאום שאני אתחבא בבית המקדש? לא אבוא. ועכשיו מה הסיבה לעובדה שהוא עונה כך? פסוק י"ב. ואקירה, והנה לא אלוהים שלחו. דהיינו אותו בחור שקודם אותו שמעיה בן דליה בן תבל, מציג את עצמו בתור נביא. והוא מציג את עצמו כי הנבואה דיבר עליי. הוא בא בשם השם כביכול ואומר לו, תשמע, אני מביא לך ידע נבואי שכדאי לך לפעול כך וכך בדבר השם, אבל זה לא נכון. ומי באמת הגורם לנבואת השקר שלו? וטוביה וסנבלת סחרו. למען סחור הוא, למען עירה ועשה כן וחטאתי, שאני אכנס למקדש שלו כדין, והיה להם לשם רע, למען יחרפוני האויבים, כי אני פחדן ומשתפן ובורח, והם הצליחו להבהיל אותי. והאמת היא שזה שקר. עכשיו הסיפור יותר קשה. אחת הטכניקות שהם עושים, הם משלמים כסף, סוחרים בכסף יהודים שיש להם איזה מעמד כזה או אחר, ומנסים לשכנע, או משכנע אותם, משכנעים אותם, לא מנסים, משכנעים אותם תמורת בצע כסף להשמיע נבואות שקריות ולהציג את עצמם כבעלי יכולת נבואית, והם מעבירים אינפורמציה שקרית מגמתית מן האויבים כדי למוטט את עמידתו האיתנה של נחמיה. זה תחכום וזה עשייה מבזה מצד אותם יהודים שמוכנים לשתף פעולה תמורת בצע כסף עם אויב אכזר כדי לפגוע בעמם. ציות ממש אגומה, מאוד עצובה. ואכן אומר פה נחמיה בפסוק זה, וזה לא אירוע חד פעמי, פסוק י' ד', זוכרה אלוהי לטוביה ולסנבלת כמעשיו אלה, וגם לנועדיה הנביאה וליתר הנביאים אשר היו מיראים אותי. הדברים זה לא אחד בלבד, זה אירוע שחוזר על עצמו בהזדמנויות שונות, ובמתקפה של איזה קבוצה שעשתה את העבודה הזאת כדי שהדברים האלה יפו להיות מאיימים ומפחידים. ועם כל זאת, ולמרות כל הלחצים מכל הסוגים, הפסיכולוגיים והצבאיים והמדיניים וכו' וכו', פסוק תדבב, ותשלם החומה ב-25 לאלול ל-52 יום. ובכן, המבצע הזה במשך קרוב לחודשיים, מבצע עצום, הספיק להסתיים. כבר הזכרנו בתחילת היציאה למבצע הזה, ששתי סיבות גרמו לו להאיץ אותו במלוא הכוח. א', כדי שלא יתקעו לו מקלות בגלגלים בסיבות צבאיות, מדיניות וכו'. וב', כי החורף בפתח. כי אם הוא מסיים את המבצע בקפה באלול, כפי שהוא מספר פה, דיינו הוא רוצה לגמור את העניין הזה לפני החגים, לפני החורף, והוא מעוניין להסלים את המשימה, אז לוח הזמנים של עונות השנה, לוח הזמנים של החורף, ולוח הזמנים צפוף מסיבות של לחצים של אויבים, גרמו לו להאיץ את האירוע, את הפעילות, ובאמת הם סיימו את הפעולה אחרי 52 יום. אם אני לוקח אחורה 52 יום מקפה באלול, אני מגיע לג' באב, נכון? זאת אומרת שהוא הגיע והוא נח שלושה ימים כפי שראינו בהתחלה, ובאמת הוא מגיע לכאן בתחילת אב, הוא לא מספיק הרבה להתארגן, הוא עושה את הסריקה בלילה, ומיד מתחיל המבצע באופן מאוד מאוד נמרץ. זה אחד הדברים המאפיינים מאוד את נחמיה, איש ארגון מעולה, אדם שחושב כמה צעדים קדימה, מכיר את השטח, מכיר את הבעיות, מתייצב, נוכח במקום במהלך הביצוע, שותף ומוביל את הביצוע בשטח, מנהיגות בלתי רגילה, שבאמת באמצעות המעורבות הגדולה שלה והעשייה הנרחבת שלה תוך נוכחות ודוגמה עצמית אישית, הדבר הזה היה חלק מן הכוח המניע שאפשר את התלחת המבצע הזה. ואז כאשר בפרק ו' פסוק ת'זיין, והיא כאשר שמעו כל אויבינו שהחומה הושלמה למרות הלחצים השונים שהם ניסו להפעיל, ויראו כל הגויים אשר סביבותינו ויפלים מאוד בעיניהם וידעו כי מעט אלוהינו נעשתה המלאכה הזאת. כיוון זה היה מבצע שנראה חסר תוחלת. ושימו לב שכל זה היה תוך כדי מאבק מתמיד, פסוק י"ז, עם האויבים באמצעות יהודים מתוכנו. גם בימים ההם מרבים חורי יהודה אגרותיהם הולכות על טוביה, ואשר לטוביה באות עליהם, כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו. היינו אנשים נאמנים לו, כי חתנו לשכניה בן ערך, יוחנן בנו לקח את בת משולם בן ברכיה. במילים אחרות, נישואי התערובת שכבר דיברנו עליהם ועוד נחזור עליהם בהמשך, היו כל כך קשים, שהם אנשים בעלי מעמד גבוה פקידותי בתוך יהודה, יהודים, התחתנו בנישואי תערובת עם משפחות האויבים הכי גדולים. והם היו גייס חמישי, הם העבירו אינפורמציה, הם העבירו מידע ממה שקורה פה לשם, וכפי שכתוב בפסוק י"ט, גם טובותיו היו אומרים לפניי, היינו מציגים אותו כבחור נחמד, ואתה סתם מתנכל אליו, אתה לא מאמין בו, וקיצור כל הזמן נדרים לוחמה, ודבריי היו מוצאים לו, דיינו, היו כל מה שהם היו שומעים פה, היו מדווחים בחוצה. אנחנו זוכרים שגם בהתחלה, כשהוא יוצא לעשות את הסיור, הוא לא מספר לאנשים, הוא שומר על דיסקרטיות, הוא משתדל למדר את המידע שאיננו נחוץ לפרסום, כי הוא יודע שיש אנשים שמחכים לאינפורמציה הזאת והתקיעו מקלות בגלגלים. גם זה קושי מאוד גדול שסיבך בצורה בלתי רגילה את יכולת הפעולה שלו. והתוצאה היא שכן, והוא אומר פה בפירוש, אגרות שלך טובה, טובייה ליראיני. במילים אחרות, אנחנו מוצאים פה סוללה מאוד מסובכת של מציאות קשה, ונחמיה לא נרתע מכל אלה, ועם כל הקושי ועם כל הבעיות, הוא בתנופה, בעקביות, הדף, בחוכמה ובשיטתיות את כל הלחצים, ומבצע החומה הושלם. אין ספק, בעניין החומה יצר, כפי שנראה בהמשך, וההצלחה הזאת, קודם כל ביססו ביותר את מעמדו של נחמיה כמנהיג בני עם. הם הבינו שיש לפניהם אדם רציני, בעל כושר ביצוע, בעל תעוזה, בעל דוגמה אישית, בעל ערכים, ואין ספק שדמותו כמנהיג הפכה להיות עוצמתית מאוד, גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ. גם הגויים שניסו להתנכל הרגישו שהוא בחור שיודע לבלע אותם כמו שצריך. ובאיזשהו מקום המבצע הזה העניק לו הרבה קרדיט, הרבה מאוד מעמד, ונתן לו כוח של מנהיגות, הן כלפי בין, כלפי פנים והן כלפי חוץ, מכוח הצלחת סיום המבצע. מה שפסחתי עליו באמצע בפרק ה', ואני רוצה לחזור עליו עכשיו בנחמיה פרק ה', הוא אירוע שהתפרץ, ושוב נושא חם בוער שצריך לטפל בו במהירות ובנחרצות במהלך בניית החומה. אני מדבר, תכף לדבר על זה, אני רק אתן את הרקע ואחר כך נראה את זה בפנים. התגלה לפתע שיש שבר כלכלי חברתי קשה מאוד בחברה הישראלית. עכשיו, קודם כל, למה זה צמח? זה עוד מעט נראה. זה מטיבו של השבר, עוד מעט נראה. זאת הכותרת שלו. פערים כלכליים חברתיים מאוד קשים. למה זה צץ וצמח במהלך בניין החומה? מסיבה מאוד פשוטה. תראו, כשיש פערים כלכליים וחברתיים, אז החבר'ה הסובלים קשה להם תמיד. אבל, ופה החלק האבל, כיוון שנחמיה העיץ בבנייה, כפי שתיארנו קודם, והמבצע הזה דרש משאבים וזמן, נכון שהם מוגבלים, 52 יום, אבל בהחלט בתקופה הזאת אנשים נאלצו לעזוב את השגרה היומיומית שלהם ולהתמסר לעבודה ציבורית מאומצת. אין ספק שאנשים שבעצם נותקו בכוח היומיום מן השגרה היומיומית של העשייה הכלכלית שלהם בבית, אז הדבר הזה פגע. כמו שאדם יוצא למילואים לתקופה ממושכת, אז העיסוקים היומיומיים שלו נפגעים. אם הוא בעל משק חקלאי, אז הוא לא מצליח לקדם את הדברים, ואם הוא לא משנה, כל עיסוק שהוא עסוק בו לפרנסתו נפגע. אז אנשים שהם מבוססים מבחינה כלכלית, אז איכשהו חיים עם זה, אז בסדר, אז הם הרוויחו פחות, יש להם מספיק ספרים להתגבר, גם אם חודשיים הם היו מנוטרלים מסיבות כאלה אחרות. אנשים שחיים במצוקה כלכלית, והעשייה הזאת הציבורית מנתקת אותה מן היכולת לקיים את חייהם השגרתיים, אין ספק שדבר הזה מחריף מאוד ומציף את בעיית הקיום שלהם, שהיא גם קיימת בין כך. ובעצם מתברר, וזה המצוקה הכלכלית, מתברר שהמצוקה הכלכלית היא פועל יוצא של מערכת יחסים לא טובה, שמעידה גם על שבר חברתי לא פשוט שקיים בעם, ותכף נברר את הדברים. ופה בעצם העם צעק לנחמיה, אי אפשר לשחוט אותנו עד הסוף. אי אפשר מצד אחד לבקש מאיתנו לבנות את החומה, ואי אפשר מצד שני שלא אין לנו מה לאכול. ואנשים רעבים ואנשים מושפלים, כפי שתכף נראה, אינם יכולים להיות אזרחים טובים, לא יכולים להיות חיילים טובים. ובאיזשהו מקום נחמיה הבין שהצעקה הזאת היא צעקה אמיתית, היא נובעת מהצפה בשטח של בעיות קיימות שעכשיו בגלל הלחץ הקיומי צצו ביתר שאת וצפו על פני השטח, והוא הבין שהוא חייב לטפל בדברים מיידית. הוא יכול להגיד, אוקיי, חבר'ה, בואו תמתינו עם זה, נשים את זה בצד ונטפל בזה כשנגמור עם החומה. אבל נחמיה הבין שתשובה כזאת לא רצינית במצב הזה. כי אדם שמוטרד, שהוא עייף, שהוא רעב, שהוא מודאג, על קיומו וקיום משפחתו, דעתו איננה פנויה לעבוד במסירות למפעל הציבורי והלאומי שהוא נדרש לו. ולכן רק פתרון מיידי של הבעיות יאפשר לו להתמסר הלאה ולהשלים את מבצע החובה. ושוב אני מזכיר לכם, המבצע היה תחת לחץ של זמנים, הסיפות שציברנו כבר קודם, ואם הוא רוצה שהחבר'ה לא יתחילו לגרור רגליים ולעבוד לפי הספר או להתחמק וכולי, בגלל אילוצים קיומיים וכלכליים וחברתיים, אז הוא חייב לתת מענה מיידי בעיצומה של הבנייה לדברים. ופה אתה רואה עד כמה הבעיות שלו הסתבכות יותר, מלבד הקשיים שהיו בגלל הבנייה, גם עם הלחץ דעת הקהל החיצונית ועם האיום הצבאי ועם הבעיות הפיזיות הקשות של עבודה מאומצת ומתמדת והניתוק מהבית במשך קרוב לחודשיים, כי כולם נשארו בשטח ולא הלכו הביתה מהסיבות של דיברנו בפעם הקודמת, גם שהעבודה תהיה נוצל מקסימום והם לא הולכים, הולכים חוזרים, זה דבר שמבזבז זמן ומשאבים, וגם מן הצורך שתהיה עתודה צבאית שאם במקרה תהיה תקיפה במהלך הלילה ואנשים נוכחים בעיר, אפשר להקפיץ אותם בתור כוחות עתודה למגן. אבל אם הם הלכו הביתה, לא יהיה תמי להקפיץ, אני כבר מדבר על הזמן שהם הולכים וחוזרים, וחלק מהאנרגיה של העשייה מושקעת בלנסוע ולחזור או בללכת ולחזור, ואין לו זמן לכל אלה. אז אני אומר שפה הוא נתן פתרון, ותכף נקרא את הפרק ונראה מה היו הבעיות בדיוק ואיך נחמיה מתמודד איתם. כן, בבקשה.
הוא לא חשב על זה לפניכם שהדברים הולכים, אבל
בוא נגיד ככה, זה ברור שכשהם הולכים חבר'ה למילואים, ואני רוצה להזכיר לך ש-52 יום שנראה הולכים פה היום המון, באמת הם היום אנחנו במלחמת יום כיפור, זה היה המילואים הראשונים שלי, יצאנו מפה מאלון שפוט מהישיבה יום כיפור לחצי שנה מילואים, שלב עלבו הייתה מלחמת יום כיפור, יצאנו ביום כיפור, חזרנו בסביבות פורים, חזרנו הביתה, זה שלב הלב. עכשיו שהשתחררנו, המציאות הייתה כל כך קשה שהיה צריך להחזיק קווים עוד הרבה זמן וזה, היינו יוצאים משתחררים עם צו ביד לעוד 60 יום, נניח אחרי חצי שנה השתחררת לחודשיים, ואחרי חודשיים אתה חוזר לעוד 60 יום מילואים, הלכת הביתה לעוד חודשיים והשתחררת עם צו, אחר כך שהמצב השתפר היינו עושים 45 יום מילואים, זה היה כבר ירדנו מ-60, אתה יודע, זה חודשיים, זה אחרי חצי שנה, ותהיינו אז בתקופה היא דופקים מילואים, חבל על הזמן. אז זה באמת, אז זה נכון שהמצב היה לא נעים, אתה מנותק מהבית וכו', הבעיה היא, אז מה קרה בתקופתנו? היה מערכת תשלומים, כל אדם קיבל מהמערכת התשלומים הצבאית לאורך כל התקופה שהייתה, קיבלת כסף על ימי המילואים, לפי מספר המילואים. עכשיו, אנשים שהם היו אנשים שעבדו בתחום כזה או אחר, קיבלו את המשכורת שלהם במקום מעביד, או שצהל שילם למעביד את הכסף, הוא שילם להם אותו הלאה, כאילו הכל מתנהל כשורה. אז בוא נגיד שאדם שהוא היה לו עסק פרטי, אז זה לא פתר את הבעיה, אני שכיר, אז אם הייתי צריך לעבוד וכו' וכו'. אני הייתי כולל פה בישיבה, החבר'ה דווקא אהבו את זה, כי מה שהכל נותן, כידוע, זה לא סכום מעתק, והסכום שקיבלנו אז דרך הצבא היה בערך פי שתיים ממה שהכל נתן פה. אני זוכר את זה עד היום, יש לי עוד את התשלומים שקיבלנו אז מהצבא. היה שלב מסוים אפילו, אז בהתחלה שהיה במלחמה מלא, אבל היה שלב מסוים שהדרת הישיבה, אני זוכר את זה כאילו היום, אני זוכר את ההתמרגלות שהייתה, אמרה שאת התשלומים שאנחנו מקבלים יותר כסף מהצבא, לעומת מה שהמלגה שלנו, נעביר אותה לישיבה, כי גם הישיבה הייתה במצוקה. אז אני זוכר את זה רק בשביל הקטע, בשביל הסיפור הזה. אז זה סיפור של מענקים. אבל אז היה מערכת. נחמיה הגיע, הוא לא הספיק לדעת את כל הדברים הללו. כשהוא הגיע, הוא לא ידע שיש מציאות תכף, המציאות הייתה מאוד קשה. ואז גם לא היה מערכת של ביטוח לאומי, שמתגמלים, זה לא היה כל הסיפור. כן? אז הוא בנה לזה שהמצב סביר, ואדם שיוצא לחודשיים, אחר כך הוא בא הביתה חזרה, אפשר לספוג חודשיים, לא סוף העולם. אבל התברר לו שזה לא כך. זה בדיוק מה שאנחנו הולכים ללמוד. בסדר? פרק ה. ותהי צו... פרק ה, בבקשה.
גם שאול עשה דבר כזה.
הוא עשה.
כשאול לקח אנשים למלחמה, אז דאג לאנשים שלהם ולילדות.
איפה זה כתוב?
אני לא זוכר בדיוק.
בקינה אולי.
מה?
בקינה דוד אולי.
כן, אבל שם לא כתוב שהוא משלם להם פיצויים. שם כתוב שהוא הרים את הרמה הכלכלית של העם, ובזכות זה הם הגיעו לכל מיני יכולות, אבל בסדר. פרק ה' פסוק א', ותהי צעקת העם ונשעם גדולה אל, כוונה על אחיהם היהודים. מה הייתה הצעקה שיצא מחלק מהעם נגד אחיהם האחרים? ויש אשר אומרים, בנינו ובנותינו אנחנו רבים, ונקחה דגן ונוכלה ונחיה. לפני יש לו הרבה ילדים, משפחות ברוכות ילדים, ואנחנו מבקשים שנוכל לקנות אוכל ולהאכיל אותה, דיינו אין לנו כסף לקנות להם אוכל. ויש אשר אומרים, שדותינו וחרמנו ובתינו אנחנו עורבים ונקחה דגן ברב. יש כאלה שאומרים שאנחנו מוכנים אפילו למשכן את השדות ואת הנדלן שלנו כדי לתת אותם בתור ערבון, עורבים לשון ערבון, ולקבל הלוואה מן השלטונות או ממישהו אחר שנוכל לקנות אוכל. ומגיעים לסף רעב. ויש אשר אומרים, לבינו חסף למידת המלך, שדותינו וחרמנו. דיינו, כדי לשלם את המידת, מידת המלך זה מס. דיינו, היו מסים כבדים שהוטלו על ידי השלטון. תכף תראו את זה באופן ברור. נחמיה לא הספיק לדעת מה המצב של הנהלת החשבונות. הוא הגיע לפני כחודשיים, הוא מיד התלבש על המשימה הצבאית מדינית שדיברנו עליה קודם, והוא לא היה עדיין בקיא בכל ה... ומתברר עוד מעט נראה שבאמת גבו מהם סכומים גדולים כמס, וכדי לשלם את המיסים הללו נאלצנו ללוות כספים, כן? וגם מכרנו שדות וכרמים, ואנחנו היום נמצאים חסרי אמצעים. והנה בפסוק כ"ה אנחנו שומעים על עוד החרפה, ואתה כבשר אחינו בשרנו כבניהם בנינו. ובכן, מה, הדם שלנו פחות אדום או מאשר האדמה, אדמם של האחרים שעושים לנו את הדברים האלה? והנה אנחנו כובשים את בנינו ובנותינו לעבדים, ויש מביותינו נכבשות ואין לאל ידינו, וסדותינו וחרמנו לאחרים. חלק מהאנשים נאלצו במצוקתם למכור את ילדיהם בתור עבדים, זה מה שהם תארים. ומי שיאבד אותם? מי גרם לכל אלה? אחים היהודים. זאת אומרת, יש פה קבוצה של אנשים שיש להם כסף ויש להם מעמד כלכלי חזק, ולאט לאט הם פשוט ניצלו את זה והלוו כסף, וכיוון שהאנשים לקחו ולא היה למה להחזיר, אז לקחו להם בתמורה את הכרמים, את השדות, את הבתים, ובשלב מסוים גם את הילדים, מכרו אותם לעבדים. לא אמרתי אם ריבית או לא ריבית, מציאות חברתית שבה פערים של החברה הם כאלה שחלק מהחברה משבטת אחיה, גם אם זה ניסה לפי הצדק ולפי החוק, זאת מציאות חולנית. חברה כזאת לא יכולה להתקיים. אז אני אומר שוב, תבינו שהקרקעות זה לא שאדם קנה 5 מגרשים בהרצליה פיתוח או לא יודע איפה, ועכשיו הוא רוצה לקנות לעצמו, אני יודע, איזה בית מלון, והוא נתקע בעסקי נדלן ולקחו לו כי הוא שבית הזה. פה מדבר שאדם מכר את הקרקע של הבית שלו, אין לו בית, אין לו פה לגור. האדם מכר את השדה שלו, שדה זה בעצם כלי הייצור שלו. הם היו אנשים חקלאים. אם אין לך שדה, אין לך איפה לגדל אוכל, אתה נשאר בעצם בלי עבודה, בלי מקורות מחיה. מה הוא יעבוד בהייטק? אין דברים כאלה, אין משהו אחר לעשות. זאת אומרת, אם אין לו את השדות ואת הכרמים, אין לו ממה להפיק מזון לבני המשפחה שלו. במילים אחרות, ששומע את הדברים האלה נחמיה, אז הכתוב מספר בפסוק ו', ואיחר לי מאוד כאשר שמעתי את זעקתם ואת הדברים האלה. ובכן, הוא מאוד מרוגז ומאוד כואב על המציאות הזו. הוא מאוד כואב על כך. וימלך ליבי עליי. דיינו, הוא התלבט, והוא היה צריך, לא יכול היה להתלבט רק עם מי, רק עם עצמו. ועריבה את החורים ואת הסגנים. דיינו, את כל הפקידות הזאת, שכפי שראינו חלקה נשואה בנישואי תערובת וכו' וכו'. ואמרה להם, משה איש באחיו אתם נושים? מה, אתם לא מתביישים לקרוא את הצורה של האחים שלכם? ויתן עליהם קהילה גדולה. אלו הוא מקהיל עליהם אנשים, וייצור לחץ זעת הקהל. זאת אומרת, הוא בעצם ארגן הפגנה גדולה של כל הדפוקים נגד, כן, זה אחרי, קודם זה היום, אני יודע, מחאה חברתית לא התחילה בדיזנגוף, איפה שם, ברוטשילד. זה, אצל נחמיה יש פה מחאה חברתית. הוא מארגן אותם, ואמרה להם, אנחנו קנינו את אחינו היהודים הנמכרים לגויים כדי הבנו, וגם אתם תמכרו את אחיכם ונמכרו לנו. אתם לא מתביישים להתנהג כלפי אחיכם כאילו הם עבדים, כאילו הם זרים, כאילו הם בני עם אחר? ויחרישו ולא מצאו דבר. לכן אין ספק, הדבר הזה פשוט הייתה טענה שהם... מה הם יגידו? אין להם מה להגיד. וזאת בכל כוונה הייתה להעמיד אותם. וקודם כל נחמיה מגיב מיידית. הוא לא אומר, טוב, נקים ועדה, נבדוק, נחשוב. הוא מבין שאם יקימו ועדה, נחשוב, נבדוק, אחרי ילכו הביתה עוד מה. הוא חייב לבנות תשובה עכשיו. ומה הוא עושה? ואומר, לא טוב הדבר אשר אתם עושים. אתם עושים מעשה שלא יעשה. הלא ביראת אלוהינו תלכו מחרפת הגויים אויבינו. כן? אתם בעצם עושים מעשה שלא יעשה. אתם, יש פה עירת אלוקים, אתם צריכים להתבייש מהמציאות שהגויים יראו את איך שאנחנו מתנהגים כלפי האחים שלנו. תראו, האויבים רוצים לפגוע בנו, וזה מה שאתם עושים היום. וגם אני, אחי ונעריי, נושים בהם כסף ודגן. מתברר לו, אחרי בירור קטן, שהם חייבים כסף גם לשלטון. עכשיו, הוא היום השלטון. זה שהוא הגיע רק לפני חודשיים, ושהיו להם חובות לשליטים שהיו לפניו, זה התברר לו רק אתה. כי כשהוא התחיל לבדוק מאיפה החובות ואיפה יהיה ברסבך, מתברר לו שחלק מרכזי לסיטואציה הכלכלית חברתית שהגענו אליה כאן, שהיא מעוותת, היא כתוצאה השלטון שמצץ להם את הדם במס כבד. ומה אמר על זה נחמיה? נעזבה נא את המשה הזה. ובכן, אנחנו עושים היום מחיקת חובות. הייתי אומר בעברית יותר קלה, נחמיה מכריז על שמיטת כספים, על שמיטה ויובל, משיבים את העבדים, משיבים את הקרקעות, למרות שעוד לא הגיע היובל ולא הגיע השמיטה. הוא יוצר שמיטה ויובל, לא הלכתיים, אלא הרעיון שלהם, בהנחתה של השלטון. מחיקת חובות. השיבו נא להם כי היום שדותיהם, כרמיהם, זיתיהם ובתיהם. ומעט הכסף והדגן יתרוש ויצר אשר אתם נושים בהם. ובכן, הוא מגיש דרישה אולטימטיבית, לא נושא לדיון, קובע. כל השדות חוזרות לבעליהם, כאילו עכשיו נהיה יובל, כאילו נהיה שמיטה, זהו. מחיקת חובות טוטלית, כל דבר חוזר למקומו. בבקשה?
מה זה
מעט? אולי הסכומים, אני יודע, לא יודע בדיוק מה זה. ויאמרו נשיב ומהם לא נבקש, כן נעשה כאשר אתה אומר. ויקרא את הכהנים ואשביעם לעשות כדבר הזה. תהיינו שלא יוותרו יבנות. הדברים מקבלים תוקף במעמד ציבורי של שבועה בציבור עם הכהנים. גם חוצני נערתי, דהיינו את שולי את כיסי בגדיי, ואומרה ככה ינער האלוהים את כל האיש אשר לא יקים את הדבר הזה מביתו מגיעו, וככה יהיה נעור ורק. איזה מעשה סמלי שאומר ככה, מי שלא יתנהג ככה ויחזיר את הדברים, הוא יישאר בלי כלום. ויאמרו כל הקהל אמן. יש פה טקס ציבורי שעניינו להטיל, א', לפרסם את כללי המשחק החדשים, וב', ליצור איום פסיכולוגי חברתי על אנשים שינסו לחמוק מן ההחלטות הללו. בבקשה?
אין בזה צדק.
יש בזה צדק. תראה, היום אתה שומע, בוא תקשיב ונסביר למה יש בזה צדק. זה סופר מודרני כלכלי. יש היום באירופה משבר גדול, נכון? מה עושים למדינות שפשטו את הרגל, עומדים לפשוט את הרגל? מה עושים להם? למה? לא, אין בזה צדק.
לא,
אחי, יופי, זאת אומרת שיש בשלב מסוים רעיון שאומרים מה? מוחקים חובות. כי אם לא ימחיקו חובות, אז מה יקרה? יהיה דומינו, הכל יתמוטט. כל הבורסות, כל הבנקים, נכון?
נכון.
אותו רעיון תיקח לפה.
שוב, אין בזה, זה כמו שיגידו היום, שוב, שהוא רוצה, אין לי כסף, אני מתן לכם 40% ויקחו את הכסף. זה לא נכון, כי אני הלוויתי לך 100 שקל. אתה אומר, אין לי כסף להחזיר, אז אני ארזיך רק 40. אין מחיית הצדק.
מה שהם עושים זה צדק, כי אם תמצא את הצדק הקטן, שהוא באמת חייב לך 100 שקל, וזה נכון, אתה יכול לתבוע אותו בבית משפט. אבל אם כולם יתבעו, תהיה קריסה של כל המערכת. לכן הרבה פעמים אומרים, אני מסכים לוותר על סכומי עתק, ומוותרים היום על הבנק העולמי ומוחק חובות ובנקים וסיפורים שלמים. למה? כי אם מדינות יקרסו, תתחיל מאומה חברתית קיומית, חבל לזמן. מה עשו לבנקים בארצות הברית, שהבנקים של המשכנתאות שם רעדו לפני שנתיים? אותו דבר, מחקו להם כובע, ממשל נתן להם כסף, מחקו כובעות, ולא נתנו לעסק לקרוס. כי בנק שקורס פרושו של דבר, שהכספים שלי ושלך ושל כל האנשים הקטנים, גם נבלעים בתוך התהום הזאת, ומתחיל פה מאומת אלוקים, שאף אחד לא יודע איפה יתעצר. אז עדיף שכמה, שהמערכת מלמעלה איכשהו תספוג וכו' וכו', כי בסופו של זה גם חוזר אל כל אחד ואחד מאיתנו, אבל בעקיפי. דרך מיסים, דרך כל מיני נפילה של בורסות וכו' וכו', עדינה, כן? שהערך יורד, כי קרה משהו בשוק העולמי, נכון? היה מיתון. אבל זה לא יצר ריסוק מוחלט. אז הרבה פעמים אומרים, כל אחד ייתן את חלקו, ובלבד שמה? שכולנו נייצא איכשהו בשן ועין, כי האלטרנטיבה יותר קשה. אז זה נכון שזה לא צודק ברמה של האיש הקטן ברמה הבסיסית, אבל זה צודק מאוד בהתנהלות הכוללת. וזה ההיגיון של שמיטה ויובל בכלל. בכל אופן, שלקחו אותם לעבדות. לקחו אותם. כן, אז למה זה חוזר עוד פעם? כן, השאלה למה, מה חזר, כבר בנינו ונותם דיברנו, ומה זה נכבשות. לא יודע להגיד לך למה זה חוזר דווקא על זה. אולי לקחו יותר שפחות מאשר משהו כללי. לא יודע. מה זה? אולי, לא כתוב לפחות על זה בכיוון הזה, אולי, אולי, יכול להיות. אני, לא מן הנמנע, בסיטואציות כאלה, גם קורים דברים כאלה. בהחלט יכול להיות. יכול להיות שלא רק... אסור, הרבה דברים אסור, אם היו עושים רק מה שמותר לנו בבעיות האלה.
אבל רואים פה הרבה דברים שהם מעללים את השם,
ואומרים אמן. אומרים, מעללים את השם, גם היום יש כל מיני אנשים מעללים את השם, ועושים דברים אחרים ליד זה. זה לא, זה שהוא מעלל את השם, זה לא תודה ביטוח לשום דבר כידוע. שהרבה אנשים מעללים את השם, יראי שמיים, לפחות לפי ההופעה החיצונית, ובהתנהלות האישית הם לא לגמרי לפי הכסף, לפי הכללים הראויים, נכון? הלאה.
מה זה
חוצני? כמו שפה עכשיו ריק, אני אקר, כמו שעושים בתשליך. מה עושים בתשליך? דרוקלים את הכיסים, נערים אותם, נכון? מתו, זה משהו סמלי, זה עשייה סמלית. בסדר? הלאה. ויאמרו כל הקהל, אמן. ויעלו את השם ויעשה עם כדבר הזה. לכן זה שכולם אומר, מסכים וכו' וכו', זה יוצר נורמות חדשות. גם מיום אשר ציווה אותי להיות פחם בארץ יהודה, ואני פה חוזר לדוגמה האישית של נחמיה. וכמו שבתחום הצבאי, הוא עשה דוגמה אישית, הוא הופיע בשטח, הוא שמר, הוא עבד, הוא נוכח יומם ולילה, כך גם בתחום הכלכלי. יש חשיבות עליונה, גם בתחום הכלכלי, שכשאתה דורש מן הציבור מחיכת חובות, מי הרי דוגמה אישית? השלטון. ולכן ראינו גם שחלק ניכר של של הבעיות היו של השלטון. אז תראה, אז הם תוגמלו פחות חלקית, שהורידו להם את המס. אתה מבין? באמת הם ויתרו פה וגם השלטון ויתר. זה מתכזז באיזשהו כל מיני כיוונות. לא בוף, זה לא חשבון מתמטי מלא, אבל יש פה איזשהו מגמה של מחיקת חובות, והיא מגיעה גם מצד השלטונות. זה מה שאומר גם יום אשר ציווה אותי להיות פחם, פחה, בארץ יהודה, משנת 20 ועד שנת 32 לארתחשסת המלך שנים 12, אני ואחי לחם הפחה לא אכלתי. תהיינו בשביל לקיים את השלטון, היום קוראים לזה, יש לו זכות לקבות ארנונה. כן? יש לי זכות לקבות מיסים. כדי לקיים את מערכות השלטון המוניציפליות, ואני הרי מנהיג מוניציפלי, יש לי זכות על פי חוק לקבות, אבל אני ויתרתי על הזכות הזאת שלי, ולא גביתי את הדברים שמותר לי לקבות על פי חוק. למה? כי ידעתי שהעם איננו מסוגל לעמוד בנטל הזה, וזה היה חלקי במאמץ של שיקום המערכת החברתית הכלכלית. והפחות הראשונים, וזה התוספת מה שרמזתי קודם, אשר לפניי, דיינו אלה שקדמו לי בתפקיד, הכבידו על העם, ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף שקלים 40. דיינו, הם הטילו מיסים כבדים על העם. ולא רק זאת, מתברר שזה לא רק היה משהו שהיה על פי חוק, שהיה אולי חוק קשה, אלא היה פה גם מאפיה. גם נעריהם שלטו על העם. דיינו, היו כל מיני פקידונים בשלטון ששחטו אותם ונטלו את מעמד השלטוני שלהם כדי לגבות מהם כל מיני תשלומים שלא כדין, ויכלו לחגוג על הגב שלהם, כפי שקורה בכל מיני מדינות שהמערכות השלטוניות המושחתות חוגגות על גב האזרח הקטן. וזה מה שקרה. ואני לא עשיתי כן מפני יראת אלוהים, וגם במלאכת החומה הזאת החזקתי, ושדה לא קנינו. דיינו, נאסר על המנגנון הממשלתי שהיה תחת פיקודי לנהל עסקי נדלן, כדי למנוע מצב שבו השליטים יוכלו בתואנות כאלה אחרות לקדם את נכסיהם הפרטיים. אז אתם מנועים בכל זמן שאתם בתוקף נמצאים בתפקיד ציבורי, אתם מנועים מלנהל עסקאות נדלן. זהו. והכתוב גם מספרנו בהמשך, ושדה לא קנינו, וכל נערי קבוצים שם על המלאכה. היינו, אנחנו, את כל החבורה של המנגנון הממשלתי, שכפי שתכף תראה, לא היה גדול, כולם כולם השתתפו במלאכת החומה, והם מחקו חובות, ולא נתתי להם לגבות עוד ולעשות פעולות, כפי שהיה מקובל עד שאני הגעתי להם. וזה כל התקופה, במשך 12 שנה, הוא לא גבה מיסים. והיהודים והסגנים 150 איש, והבאים אלינו מן הגויים אשר סביבותינו על שולחני. מוריי ורבותיי, פה אנחנו רואים את הפן הנוסף. תראו, לשלטון יש חשיבות להפגין מעמד של מלכות. אתה לא יכול להיות שליט ולהיות קפצן. אתה חייב להראות מופע של משהו מכובד. אז אתה לא צריך לעשות כל ערב סעודות שחיתות רבתניות, כמו שחשברוש עשה שם מחצי שנה לכל הסגל הדיפלומטי. ומצד שני, אתה לא יכול לקבל אנשים, אורחים, ולשים אותם, לשבת על הרצפה, אני יודע, ליד המזבל. אתה צריך לשבת איתם במשרד מסודר, ואם באים אליך אורחים מבחוץ, אתה חייב לארח אותם, לתת להם לאכול ארוחה מכובדת. יש כללי משחק ביחסי אנוש, ביחסים בינלאומיים. באים דיפלומטים, אז אתה לא יכול להגיד להם, תקחו כרטיס, תקנו, תחפשו איזה מסעדה, תקנו משהו. אתה מערך אותם בסעודה חגיגית, אני יודע, בית ראש הממשלה, ומזמין את מי שאמון על זה, יש כללים. אז לא תרצות אותם סעודות שחיתות, אבל אתה לא יכול לשים אותו עם שקית במבה שיוכל בחוץ, עם שטיח בכניסה למשרד. זה לא עובד, נכון? אז זאת אומרת, חייבים לנהל משהו מלכותי. וזה מה שהוא אומר פה, היו לי מנגנון של 150 איש ועוד אנשים שבאים אלינו מבחוץ, מסביב, היו לנו קשרים בתוקף תפקידו כפחה. ואשר היה נעשה ליום אחד שור אחד צון, שש ברורות וציפורים נעשו לי, ונסרת הימים בכל יין להרבה. דהיינו, הוא ניהל מופע של שלטון מכובד, לא שחיתות, אבל גם כן לא עלוב. חייב להיות שזה יהיה מכובד. והוא מנהל מערכת מכובדת של עניינים באירוח אנשים שבאים אליו, פקידים. זה חלק מעוצמתו שלטון, של שלטון. שלטון שיש לו מופע עלוב, לא סופרים אותו. לא מתייחסים אליו ברצינות. אם אתה רוצה שיתייחסו אליך ברצינות, אתה חייב להפגין רמה וכבוד. כן? זה נוגע גם לתכתובת שלך, וגם לצורה שאתה מערכת האנשים, לכל ההופעה שלך. אנשים צריכים להיות לבושים בצורה מכובדת, והם צריכים לארח אותך במשרדים מכובדים, וצריך שהתכתובת תהיה מכובדת, ולא, אני יודע, על ניירות מקומטים, ועם טעויות כתיב, ואני יודע מה. צריך שהדברים יראו, זה לא צריך להיות אותיות של זהב, ולא דפים מאותרים, אני יודע, בזהב. זה יכול להיות, אבל זה צריך להיות מכובד, זה לא מלוכלך, זה צריך להיות יפה, זה צריך להיות נקי, צריך להיות ראוי. ואם אתה משדר מסכנות, אז מתייחסים אליך כאל מסכן. אם אתה מסדר סדר, ניקיון ורצינות, מתייחסים אליך בהתאם. לכן יש חשיבות. והוא מדגיש שלמרות שהוא עשה את כל הדברים האלה, בסוף פסוק י"ח, ואם זה לחם הפך לא ביקשתי. דיינו, כפי שכבר אמרנו קודם, הוא חוזר על זה פעם נוספת, הוא איננו גובה את המיסים שמותר לו לגבות על פי חוק. הוא ויתר על זה כחלק מן המאמץ, כפי שהוא דרש מן הציבור הרחב לנהוג לפנים משורת הדין, כי זה לא יובל עוד, זה לא שמיטה, לנהוג לפנים משורת הדין, גם הוא קבע את יחסו אל הציבור בהתאם, ושוב הוא גם מראה בזה דוגמה אישית. וכל זאת הוא מסביר למה, כי חבדה העבודה על העם הזה. היינו, העול היה כבד. הצרכים שלהם והדרישות, ועוד נראה עוד בהמשך, גם בתחום הלאומי, היבטים נוספים שנדרשו מהם בתוקף המציאות המורכבת שהם היו בה. ונחמיה מכיר את המורכבות הזאת, ויודע שאפשר לגבות את התהליכים הללו, שדרשים מאמץ פיזי וגם השקעה כספית וגם נכונות. צריך, אם אתה רוצה, אתה דורש מציבור משהו, תגבה אותם, תן להם הרגשה שאתה גם יוצא לקראתם. אתה לא יכול לתרוש מהם דרישות קשות באמת של מאמץ גדול ובו זמנית להגיד אוקיי הכל כרגיל, לא קרה שום דבר. אתה חייב לתת לאנשים שאתה דורש מהם להתאמץ, לצ'פר אותם, לתת להם כל מיני עטבות כדי שיהיה להם מצב רוח ורצון להשקיע. ואתה תשפר אותם, אז הם ישקיעו את הנשמה. ואם אתה תבעד בהם ותזלזל בהם, תדכה בהם כל רצון לעשות מעשה. ולכן מבחינה זאת נחמיה נוהג פה בחוכמה מאוד גדולה. כפי שאמרתי לכם, פרק ה' מופיע בתוך הרצף הסיפורי של בניין החומה, כי הוא קרה בתוך הרצף הסיפורי של בניין החומה. הוא גם נבע או צמח או צץ כתוצאה מן הלחצים שהיו בגלל בניין החומה. כך שבאיזשהו מקום, מבחינה עובדתית, הסיפור הזה לא היה אחר כך, הוא היה באמצע. אני מבחינה מתודית העדפתי לקפוץ על האירוע הזה ולסיים את פרק ו' כדי לגמור את הרצף הרעיוני הענייני של בניין החומה. אבל מבחינה מעשית, בעיצומה של בניית החומה, מהסיבות שכבר הסברנו קודם, צף ועלה הכורח הצבאי, הכלכלי חברתי הקשה. ושוב נחמיה כדרכו, לא ועדות, לא סיפורים, לא מריחות ולא לטטא מתחת השטיח, כפי שהוא עמד גם בראשית הדרך מול ארתחשסתא, וכשהוא שאל אותו מה אתה נראה לי לא טוב, אז הוא שם לו במקום מה שהוא רצה להגיד. וכשבאו האויבים והתחילו לעשות חוכמות, במקום הוא אמר להם חבר'ה תתחפפו מפה. באמת הוא ישיר, הוא ענייני, הוא לא מתחיל למרוח, הוא לא מתחיל לסחוב, הוא יודע שדברים צריכים להיפטר בלי גרירת רגליים. הנמרצות וגם הדוגמה האישית שמתלוות לכל הדברים האלה, הוא לא ידרוש מאחרים דברים שהוא לא עושה, גם בתחום של בניית החומה, גם בתחום הביטחוני, גם בתחום של הכלכלי. אתה דורש מן הציבור להתאמץ, אתה במקביל תתאמץ ותדגים מה אתה מצפה שהם יעשו. וכשאתה עושה דוגמה אישית ומעורה ומעורב, דבר הזה נותן הרבה כוח והרבה השראה שגם הציבור יעשה את המאמץ מתידו. נכון? זוכרה לי אלוהי לטובה כל אשר עשיתי על העם הזה. זה סיפור אחר. אבל מעבר לכך אנחנו רואים כיצד נחמיה בחוכמה רבה מטפל בדברים, הוא לא דוחה דברים, אחרת הוא יודע שזה מארג אחד. אדם רעב לא יכול להיות אדם מסור, ואדם שפותרים את בעיותיו ודואגים לו בכל תחומי החיים, הוא יהיה מוכן להשקיע, כי הוא מרגיש שיש פה מישהו רציני שחושב עליו, דואג לו, רוצה בטובתו. הוא משתתף במאמץ גם אישית גם ממונית, וכל הראש שלו הוא בריא. והרבה פעמים הרבה מרירות נפטרת לא כי פותרים את הבעיות, אלא כי יש תחושה שיש אוזן קשבת. שום מנהיג לא יכול לפתור את כל הבעיות שקיימות, הוא לא יכול, אין לו את היכולות, לא כספיות, לא ארגוניות ולא אובייקטיביות. הרבה פעמים יש חשיבות שהאיש הקטן חש שבאמת רוצים לעזור לו, זה גם חשוב, והוא יודע שעושים כל מה שאפשר כדי לקדם את מה שיש. יכול להיות שהפתרון הוא לא יהיה מלא, לא כל הציפיות שלו יענו, לא כל הבעיות שלו ייפטרו, אבל העובדה שיש כלפיו אוזן קשבת, יש מוכנות לצאת לקראתו באמת וביושר, הדבר הזה הרבה פעמים מסלק מרירות שהרבה פעמים נובעת מתחושה של הזנחה, של זלזול. הרבה פעמים הבעיה, הכאב הוא לא על הבעיה האמיתית אלא על הזלזול. כשיש תחושה של מתייחסים אליי ברצינות, גם כשהבעיה באמת מעיקה, הרי היחד הזה נותן הרבה כוח להתמודד גם אם בעיות לא נפתרו. חוכמת חיים מאוד גדולה, מאוד חשובה, והיא נכונה ביתר סט לשלטון שיש לו הרבה אפשרות לשנות את הדברים. הרבה פעמים התחושה היא של הזלזול והמועקה נובעת מחוסר ההתייחסות הרצינית. וכשאתה מתייחס ברצינות, גם אם לא פתרת את כל הבעיות, עצם ההתייחסות הרצינית יוצרת אווירה חיובית שמורידה מרמור ומגדילה את המוטיבציה להשקיע ולעשות. זהו, אז סיימנו היום עוד שני פרקים, בעזרת השם בפעם הבאה יתקדם הלאה, החל מפרק ז', שבו נראה עוד אתגרים שניצבים לפתחם של עזרא ונחמיה, ויש להם עוד מה לעשות, הבעיות עוד לא נפתרו, אנחנו בתחילת הפתרון של הבעיות, רק חודשיים בארץ. נתראות. היום גמרנו ה' ורב. בפעם הבאה נמשיך, יש עוד עד י' ג'. יש עד י' ג'. מי זה המנהיגים האלה שדומים?
לא...